ישמר לך. פסוק כתוב, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף. המצווה של זכירת מעמד הר סיני לא די לזכור את העובדה שקיבלנו תורה. עצם, היה צריך להיות די בזה, קיבלנו תורה. אבל המצווה כוללת את כל ההיקף, את כל הדברים אשר ראו עיניך. דהיינו, הדברים אשר ראו עיניך כולל כל פרטי, כך כתוב גם ברמב"ן, כל פרטי מעמד הר סיני, כל מה שקרה במעמד הר סיני, כל הפרטים כולם, הצירוף של כל הפרטים כולם, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף. זאת אומרת, צריכים לזכור את אותו מעמד, את אותו יום, את מה שקרה אז, ואת כל הפרטים, את כל כל מה שקרה אז, חייבים לזכור. כלומר, לא די לזכור את העובדה שקיבלנו תורה מפי הגבורה, אלא צריכים לזכור את כל המעמד כמו שהוא, אותו מעמד שבו קיבלנו תורה. והמעמד, אז הוא כולל היקף, היקף גדול, המון דברים יש במעמד, יותר מהעובדה, הרבה יותר מהעובדה הפשוטה שקיבלנו תורה מפי הגבורה. עצמה, גופה ועובדה שקיבלנו תורה מפי הגבורה, את זה צריכים היו לזכור. אבל אנחנו צריכים לזכור את כל הדברים אשר ראו עיניך. כולל, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השם, כל מה שכלול, ככה מפורש בדברי הרמב״ם, במצוות ששכח הרב לפי דעתו מהמניין, מצוות לא תעשה. אז הרמב״ן אומר שגם זאת מצווה, המצווה בפני עצמה, שלא נשכח מעמד הר סיני. ננסה להבין למה או מה יש, מה התועלת שיוצאת מהזיכרון של כל ההיקף, של כל של כל סדר המעמד כמו שהוא היה, בנוסף על העובדה שקיבלנו תורה מפי הבורא, הכל המעמד כמו שהוא היה, אותו צריכים לזכור. יש מחלוקת גדולה בראשונים, כמה הרבה שיטות, איך היה הכל, מפורש בדברי חז"ל שהיה הבדל בין מה שאנחנו שמענו לבין מה שמשה רבינו שמע. ומה שהיה הכל הגדול של מעמד הר סיני שהגיע, אז אנחנו הרי היינו צריכים לשמוע את הדיברות, היינו צריכים לשמוע אותם מפי משה רבינו. אז יש כאן קושי, הראשונים עומדים על זה, כן שמענו את הדיבור מפי הגבורה, כן שמענו או לא שמענו. בפשטות היינו צריכים לשמוע, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. אז פשוטו של מקרא, כמו שהרמב"ן כבר אומר, כך קבלת חז"ל, כתוב ברמב"ן. הוא מבאר את קבלת חז"ל, את מה שקיבלו חז"ל בעניין הזה. בגמרא הרי כתוב שאנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אז נמצא ששתי דיברות, זה הרי מפורש, שתי דיברות שמענו מפי הבורא, כולנו, כל כלל ישראל, שמענו את זה מפי הבורא, את יתר שמונה הדיברות, אז שמענו רק מפי משה רבינו. אבל יש זה קושי בפסוקים. בפסוקים כתוב את, את כל הדברים האלה, דיבר השם אל כל קהלכם. והמשמעות הפשוטה היא שכל מה שהיה, אז בורא העולם דיבר על כל הקהל. הדברים האלה, אחרי סוף, בסוף כל הדיברות, אז כתוב שהדברים האלה, וזה כולל את כולם, ועל זה כתוב דיבר השם אל כל קהלכם. אז כבר אומרים הראשונים, הרמב״ן גם אומר את זה. אנחנו מדבר פה על שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם שמביא את זה, שיטת הרמב״ם במורה נבוכים, זה פרק במורה נבוכים, בחלק ב' פרק למד ג', חלק ב' פרק למד ג'. אז הרמב״ם שם מעריך לבאר את, את שיטתו. רבנו בחיי מביא את זה גם פה, פה בפרשת יתרו, מביא את דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם היא כך, שכביכול מפי בורא העולם לא שמענו רק קול בלי דיבור. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם, קול גדול ולא יסף. ככה מיישר את הפסוק. מה ששמענו, מה שכל הקהל, מה שכולם שמעו, זה היה קול גדול, קול, קול, קול עצום. מה שנקרא קול השם בכוח, קול השם בהדר, קול השם שובר ארזים, כל זה נאמר הרי על מתן תורה. קול, קול. אבל זה היה קול בלי שום חיתוך דיבור. קול השם, קול השם. אז כולנו שמענו קול. וזה פחות או יותר שיטת כמה ראשונים, כמה מהראשונים. יש כאן שיטת השיטות הגדולות, שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם, לאור החיים יש שיטה. גם בשל"א כתוב שיטה, גם בגר"א כתוב שיטה. יש כמה שיטות ופרטי הדברים, איך הדבר הזה קרה. בכל אופן, יש צד אחד שהוא שווה פחות או יותר לכולם. קול גדול היה. אז לדעת הרמב״ם יותר מכל, כלל ישראל לא שמע. כלל ישראל לא שמע יותר מכל, רק קול. כן. ותמונה אינכם רואים זולתי קול. רק קול. אבל מן הקול הזה, אז אנחנו, כלל ישראל כולו, אנחנו הבנו את שתי הדיברות הראשונות. את הדיברות הראשונים, אותם הבנו, ואת יתר השמונה הדיברות, אז משה רבינו צריך היה לפרש לנו אותם. אבל הדיברות, השניים הראשונים, שזה נקרא מפי הגבורה שמענו. אותם אנחנו הבנו מתוך הקול בעצמו. הם היו ברורים לנו, שני הדיברות הראשונים היו ברורים לנו מתוך עצם שמיעת הקול. ויתר שמונה הדיברות, אז צריך היה משה רבינו לפרש לנו אותם. ועל הקול הנורא הזה, אז היה פחד עצום שנפל על כולנו, על כלל ישראל כולו. אנחנו לא יכולים לשמוע את זה יותר, פן נמות. הדבר הזה הוא לא ברור, יש כאן משהו מאוד 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 לא מובן. איזה משמעות יש לך? הרמב״ם בעצמו אומר שם קצת ביאור. הרמב״ם אומר ככה, המילים פחות או יותר כמו שכתוב בדברי הרמב״ם, זה ששתי הדיברות הראשונים, כיוון שהם עיקרים והם מתחייבים מן הדעת, הם דברים שהם אפשר להבין אותם מכוח הדעת, אז לכן אנחנו הבנו אותם היטב מתוך הקול שכביכול בורא העולם השמיע. ולזה לא היינו צריכים את משה רבינו, כך הוא אומר. אז יש כאן צירוף של הכל שאנחנו שמענו, ומתוך כך הבנו את שני הדיברות הראשונים. ואילו את יתר הדיברות, שהם לא יכולים, בשום אופן אי אפשר לעמוד עליהם לבד, אז להם היינו צריכים שמשה רבינו יבוא ויפרש לנו אותם. יפרש לנו, יגלה לנו, יספר לנו, יגיד לנו את כל הדיברות כולם. אז לכן, אנוכי ולא יהיה לך, כמו שכתוב בגמרא, מפי הגבורה שמענו, ויתר הדיברות, אז דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. זה מה שמשתמע בדברי הרמב״ם, זה שליתר הדיברות אז כביכול בורא העולם עצמו צריך היה לדבר, שם לא היה די בקול, וגם הקול עצמו היה מספיק כדי לו. הרמב״ם מוסיף שבשמיעת הקול הגדול הזה, שמיעת הקול הגדול הזה, אז מכוח זה פרחה נשמתה. משמיעת הקול בעצמו פרחה נשמעת. אז נמצא, לא שמענו דיבור, דיבור מפורש לא שמענו, זאת אומרת דיבור של הדיברות לא שמענו. ברמה בעצמו כתוב שאנחנו כן שמענו את בורא העולם מדבר, אבל שמענו איך שבורא העולם מדבר אל משה, לך אמור להם. וכולנו שומעים שמשה רבינו ניגש אל החושך, אל הענן ואל הערפל, כן? וכולנו שומעים איך שהקדוש ברוך הוא אומר, משה, משה, לך אמור להם, כך, כך, זה מה ששמענו. אבל את הדיברות, אז לא שמענו רק קול, קול וזה בלבד, לא יותר. איזה טעם יש לזה, ואיזה מין, מה התפקיד של הקול? מה תפקידו? מה עשה פה הקול? אם אנחנו לא שמענו שום דיבור והקול לא אמר לנו שום דבר, אז כל מה שאנחנו קיבלנו, כל מה שהבנו משני הדיברות הראשונים, כמו שכתוב ברמב״ם, זה משום שהדברים האלה הם דברים שהדעת מחיירת אותם. אם זה כך, אז מה הוסיף הקול? מה הייתה התוספת בקול? אז הדברים הם בעצם ברורים. העניין הוא כך. כשמישהו משמיע קול, אז הקול הזה הוא ביטוי גמור לעצם מציאותו של משמיע הקול. הקול אומר, אני נמצא. זה אומר הקול. הדיבור מפרש משהו. הדיבור אומר מה אני רוצה, מה אני מבקש, מה אני עושה, מה אני עומד לעשות, מה אני אומר, מה אני חושב. כל דיבור אומר בעצם מה אני חושב. אבל הכל, הכל, עצם הכל, אומר הנני. הכל בעצמו אומר הנני, אני פה. כשמישהו משמיע קול, קול, קול בלבד, צעקה, אז המובן של הצעקה הזאת זה אני פה, אני פה. אני פה. וכשבן אדם קורא בקול ומכריז שהוא פה כדי שכולם ידעו שהוא פה, אז מובן שזאת צעקה לעזרה. אני פה ואני במצור, אני במצוקה, כמו שקוראים לזה היום. זאת השמעת הקול. הקול אומר, הכל הוא ביטוי לעצם מציאותי. הדיבור הוא ביטוי למחשבתי, לדעתי, למה שיש לי לומר. את זה מבטא הדיבור. אבל הכל מבטא את עצם מציאותי. כשמישהו מתפלל, אז בהרבה פסוקים או בהרבה מקומות בחז"ל, התפילה נקראת, אנחנו אומרים שמה קולנו השם אלוקים, ומן הראוי היה לכאורה להגיד שמה דיבורנו השם אלוקים, שמה אמרי האזינה השם, בינה הגיגי, ככה אומר דוד המלך. אנחנו מתפללים שמע קולנו השם אלוקים, אנחנו מבקשים שישמע, שהקול יישמע, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה, לכל תחנונה. השם שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה. אז מדברים פה על הקשבה לקול, קול. מה יש בקול? מה יש להקשיב בקול? הקול הרי לא אומר שום דבר, הוא רק אומר צעקה, אני מוציא כאילו. הרבה פסוקים יש שהתפילה נקראת קול, קול. דהיינו, בוודאי שמי שיתפלל בקול ויתפלל בלי דיבור, בוודאי שהוא לא יצא ידי חובה תפילה, אבל גם לא, בשבילנו זאת לא תהיה תפילה. אבל נקודת העיקר בתפילה היא הקול. נקודת העיקר בתפילה היא בחינת הקול ולא בחינת הדיבור. זאת אומרת, יש גם בחינות דיבור, כן? אבל בכל אופן יש נקודת עיקר בתפילה שעניינה השמעת הקול בלבד. השמעת הקול. אני משמיע את קולי, שמע קולנו השם אלוקים. ובהשמעת קול כביכול, ולהפנות, כשאני מפנה את קולי אליו יתברך, אז פירוש הדבר שאני אומר בדבר הזה שאני מפנה אליך את עצמי. הקול זה ביטוי לעצמי, זה לא ביטוי למה שאני חושב, למה שאני מבין, למה שאני חש, זה ביטוי לעצמי. הקול מבטא את עצמי. וכשאני פונה בקול כביכול לבורא העולם, בקול, רק קול, רק קול, צעקה, כשאני משמיע קול, אז אני מפנה את עצמי אליו יתברך. אותה מציאות שנתגלתה במעמד הר סיני, כביכול בורא העולם נתגלה במעמד הר סיני. מה שלמדנו ממעמד הר סיני זה שני דברים, שני דברים למדנו ממעמד הר סיני, כמו שכתוב מפורש בפסוק. כבר שני דברים כלליים מאוד. הראשון זה מה שהיה בגלוי, זה דבר פשוט. מה שלמדנו זה את עשרת הדיברות. זה היה מעמד הר סיני, ושם למדנו תורה. עשרת הדיברות כוללים כל התורה כולה, כמו שכתוב ברש. למדנו תורה. ולימוד התורה, התורה שלמד, זה בחינת הדיברות של מעמד הר סיני. אבל הבחינה הנוספת שהייתה במעמד הר סיני, מה שכתוב בפסוק עצמו, אחרי כל התיאור של כל מעמד הר סיני, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמיים השמיעך את קולו ליסריך, ואת דבריו שמעת מתוך הנפש. אז בידעת היום והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין עוד. אז כאן זה לא גילוי של הדיברות, זה חוץ זולת הגילוי של הדיברות. הדיברות גילו את מה שהדיברות אומרות. אבל הכל גילה את אתה הוראית, רואים את הקולות. וכל העם רואים את הקולות. אתה הוראית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ההמשך, מן השמיים השמיעך את קולו ודבריו שמעת מתוכה. כלומר, במעמד הר סיני היה גילוי של מציאות אחרת. נתגלתה המציאות כמו שהיא באמת. המציאות כמו שהיא באמת. אתה הוראית לדעת. גם זה כתוב, ידעת היום, והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. גם זה נתגלה במעמד הר סיני. הגילוי הזה, זה גילוי של בחינת הכל שהיה במעמד הר סיני. דהיינו גילוי תפיסת המציאות האמיתית שנתגלתה במעמד הר סיני. זה דבר שהוא חוץ מגילוי של כל התורה כולה שהיה במעמד הר סיני. כל התורה כולה זה פרשה אחת. חוץ מזה, כביכול בורא העולם, כמו שכתוב, פתח לנו את כל הרקיעים והראה שאין עוד מלבדו. הראה את הפנים הנכונים של המציאות. פני המציאות הנכונים מחייבים שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הגילוי הזה, הגילוי פני המציאות האמיתית שהיה במעמד הר סיני. אז התפיסה הזאת של אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, התפיסה הזאת היא מתחייבת מתוך המציאות הזאת שנתגלתה. זה דבר שהוא מחויב במציאות. באופן שאחרי שנשמע הכל, השני הדיברות הראשונים הם כאילו דוברו. הכל בעצמו מגלה בבירור גמור את שני הדיברות הראשונים. שני הדיברות הראשונים נתפסו באופן ודאי, משום שהם הם התפיסה האמיתית של המציאות עצמה. המציאות עצמה כמו שהיא נתפסת נכון, שהיא נתפסת במציאותה, בפנים האמיתיים של המציאות. אז הדבר הזה מתחייב ממילא, בוודאי שהמציאות עצמה צועקת אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. אלה דברים שמתוך עצם המציאות הדברים האלה יוצאים, באופן שהדברים האלה לא מתגלים מהדיבור, הדברים האלה מתגלים מן הכל ולא מהדיבור. את זה לא צריך לומר. אחרי שכביכול בורא העולם השמיע קול, והקול הזה אמר הנני, הנני, הנה המציאות האמיתית, הנה, כאן מתגלה המציאות האמיתית. אז הדיברות הראשונים, כן, עם כל ההיקף שלהם, הכל מתגלה בדרך ממילא, לא צריך לומר את זה, משום שהמציאות עצמה, זאת המציאות בעצמה. אבל בגילוי המציאות האמיתית עדיין לא מונח כאן שצריכים לשמור שבת. עדיין לא מונח כאן שצריכים לכבד אב ואם, עדיין לא, זה עדיין לא מונח. את זה צריכים להגיד, זה צריכים לדבר. אלה הם הדיברות שצריכות להיות נשמעות כדיברות. את זה עשה משה רבינו. אבל מה ששמענו מפי הגבורה, מפי הגבורה, אנחנו כבר אמרנו פעם, הערה, הזכרנו את זה פה פעם, אבל כאן זה עוד אופן להבין את זה, קצת יותר ברור. התורה בכל מקום נקראת רחמנה. בכל מקום התורה נקראת אמר רחמנה. התורה נקראת רחמנה. אמר רחמנה, כל מילתא דאמר רחמנה. רחמנה תמיד, בכל מקום שהגמרא מביאה פסוק, אז הלשון, זה בלי יוצא מן הכלל כמעט, חוץ מהיוצא מן הכלל הזה, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שם. אז כך שבכל מקום רחמנה מדבר, רחמנה דהיינו מידת הרחמים. ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שם. אז זה מאוד היטב מתבאר כדברי הרמב״ם, מאוד ברור, משום שהדיברות, כל הדיברות כולם שנאמרו כדיברות, אז הם נאמרו בצורת רחמנה, הם נדברו אלינו. אבל כשכביכול בורא העולם גילה את המציאות האמיתית, אז הדיברות האלה נתפסו כדבר שהוא מחויב המציאות. אין לך גבורה הגדול מזה. גבורה זה דבר מכריע. מפי הגבורה שמענו, זה הכוונה, מההכרח הגמור, שמענו את הדיברות הראשונות. אנוכי ולא יהיה לך. זה מפי הגבורה שמענו. כך, כשמתגלה המציאות האמיתית, המציאות לאמיתה, אז אנוכי ולא יהיה לך, זה דבר מוכרח. לא צריכים לשמוע את זה מפי נביא. זה דברים מוכרחים, זאת המציאות עצמה. נבאר כאן אולי, אם אפשר, נבאר פרשה אחת נבאר פרשה, ננסה לבאר פרשה אחת בתורה גם נקודה אחת בדעת הרמב״ם שהיא נראית תמוהה מאוד. ככה, הרבה לאווים נאמרו בתורה שהם מערכת שלמה, תרבויות שלמות של מה שנקרא בלשון התורה מעוננים, קוסמים, מחשפים, חוברי חבר, דורשי אל המתים, שואלי אוב, ידעונים. זאת מערכת שלמה, מערכת שלמה. מצרים הייתה מלאה מזה, מצרים כולה הייתה, כמו ש... מצרים הייתה מלאה כשפים. משה רבינו בא בהתחלה עם כל מיני דברים חדשים. אז אמרו לו, תבן אתה מכניס לאפרים. חסר לנו פה, מהמין הזה יש לנו פה בשפע. עד שמשה רבינו גילה להם להם, גילה להם שיש דברים שהם לא יכולים להשיג אותם, לא יכולים להגיע אליהם, והוא כן יכול לעשות. זאת אומרת, הוא גילה להם את הביטול של המערכת שלהם כנגד מערכת יותר גבוהה. אז כתוב ברמב״ם ככה, רמב״ם בפרק 11 בהלכות עבודת כוכבים. אז הרמב״ם מעריך פה כל הלאווים האלה, שבחוקותיהם לא תלכו, זה לאו ראשון. אחר כך, אין מנחשים, אין קוסמים, אסור לקסום, אסור לנחש. אסור איזהו מעונן נותני עיתים. איזה הוא חובר איזה הוא דורש על המתים. אסור לשאול בעל אוב או בעל ידעוני שנאמר לו ימצא בך. המחשף חייב סקילה. אחר כך, אחרי כל הלאווים האלה, כל הלאווים האלה שהם כמובן הם לאווים שהם תולדות של עבודה זרה, כן, בלי להיכנס לשאלה אם זה כן ישראל או לא, זה לא משנה, אבל בכל אופן אלה דברים שהם מכוח עבודה זרה. אז אומר על זה הרמב״ם, ודברים האלו כולם דברי שקר וכזב הם, והם שהטעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהם, כדי שינהגו אחריהם. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהם, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. עכשיו הרמב"ם מוסיף ואומר, כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהם ומחשב בליבו שהן אמת ודבר חוכמה, אבל התורה אסרתן. התורה אסרה לנו דבר, כמו שהרבה דברים התורה אסרה לנו. התורה אסרה לנו גם לא לאכול דברים מסוימים או לא לעשות מעשים מסוימים, אבל זה לא אומר שהדברים האלה אינם. הדברים האלה ישנם, ישנם מאוד, רק לנו אסור, לנו אסור להיזקק להם. אז כל מי שמאמין כך, כתוב ברמב״ם, הוא טועה. זאת אומרת, לא זאת צורת קיום המצוות האלה. צורת קיום המצוות האלה זה להבין, לדעת, אבל לדעת היטב, לדעת בבירור גמור, שהדברים האלה הם דברי הבל ושקר. אלה דברים לא נכונים. הנה לשון הרמב״ם. כל המאמין בדברים האלה וכיוצא בהם, ומחשב בליבו שהם אמת, ודבר חוכמה, או התורה הסרטן, אינו אלא מן השחלים ומחסרי הדעת. זאת שטות, כך אלה דברי הרמב״ם. שטות לחשוב דבר כזה. זאת אומרת, זה לא הקיום הנכון של המצווה הזאת. כל מי שמונע את עצמו מהדברים האלה רק משום שהדברים האלה הם בעצם דברים חשובים מאוד, אלה דברי חוכמה ודעת. אבל אני מנוע כמו שאני מנוע לאכול דברים שהתורה אסרה. אף פי שהבשר נמצא פה, הוא נמצא על הצלח. אבל כאן אני לא מנוע, כן. אני מנוע משום שאני חייב להאמין שהדברים האלה הם דברי שקר. הם דברים שהם להדם. לא היו דברים מעולם. זה שום דבר. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חוכמה, אלא תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללה. אלו דברי הרמב״ם. ולכאורה, כמו שהדברים נראים על פניהם, אז מפורסם מאוד שיש הרבה שחולקים על הרמב״ם, ואפילו בטענות קשות מאוד. לכאורה, זה לא הפשט הנכון, אבל לכאורה גם בדברי הגר"א בסימן קוף האינטט כתוב דברים קשים מאוד. דברים קשים מאוד. זה נקרא להוציא את הדברים מפשוטה. הש"ס מלא מסיפורי כישוף, מסיפורי. את שמואל הנביא העלו בנור, באור. להגיד שכל הדברים האלה זה משלים, זה מליצור, זה דברים שהם מתכוונים למשהו אחר. הש"ס מלא ממעשה כשפים, ממעשה שדים, כל מיני, ודאי. ואי אפשר להגיד שכל הדברים האלה זה. מה זאת אומרת? אין אפשר לעמוד לבוא ולומר שהדברים האלה הם הבל, הם שקר. אז ככה, ההבנה הפשוטה היא שאם זה הבל או שקר, אז פירוש הדבר, שהדברים האלה הם רק אחיזת עיניים, וזה נקרא, כן, מוכרים, כן, באים למכור כאן משהו לחסרי דעת. כן. באים לומר משהו, למכור משהו לחסרי דעת. וזה קשה מאוד, זה לא ייתכן להבין בצורה כזאת. התורה מלאה מזה, הש"ס מלא מזה. אלה דברים מפורשים, שהדברים האלה הם דברים שזה נראה, מפורש כתוב שהדברים האלה הם דברים של ממש. אלה דברים לא טובים, אבל הם דברים של ממש. אז כך, הפירוש בדברי הרמב״ם, כן, זאת אומרת, עומק דברי הרמב״ם זה כך. כאן צריך להבין, הדברים האלה הם מציאות גמורה, מציאות גמורה, מציאות ריאלית גמורה בשביל מי שמאמין בהם. נלמד את הפרשה, הפרשה כמו שהיא כתובה בתורה, זה דברים מפורשים. הנה, בפרשת שופטים כתוב, כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. אז כתוב כאן כל הלאווים מהמשפחה הזאת, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל אוב ועידוני ודורש על המתים. כי תועבת השם כל עושי אלה, ובגלל התועבות האלה השם אלוקיך מוריש אותה מפניך. תמים תהיה עם השם אלוקיך, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא חין נתן לך השם אלוקיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני, כמו שרבינו אומר, יקים לך השם אלוקיך אליו תשמעו. ככל אשר שאלת מעם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל לאמור, לא אוסיף לשמוע, לא אוסיף לשמוע את כל השם אלוקי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות, ויאמר השם אליי היטיבו אשר דיברו. נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דברי בפי ודיבר עליהם את כל אשר אצווהם. עד כאן הפרשה, זה כתוב בתורה. אז הרי מפורש, מה אנחנו לומדים? מפורש כאן. המקום שבו מתגלה ביטול כל הדברים האלה, הגויים אשר אתה בא, אשר אתה יורש אותם. אז הם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא חיין נתן לך השם אלוקיך. זאת אומרת, כביכול, בורא העולם, אותנו, זה פשוט של המילים, אותנו שם בורא העולם במציאות אחרת, שם הדברים האלה לא תופסים. בתוך המציאות הזאת שבורא העולם העמיד אותנו, במקום שבו הוא שם אותנו, שם כל הדברים האלה הם הבל, הם לא תופסים. כתוב הגמרא בחולין בדף זין, כתוב בגמרא ש הייתה היטתה, שהייתה מחזרת לקחת אפר מתחת רגליו של רבי חנינה. אז הוא אמר לה בביטול, שקילי, לא מסתיה מלבד, תעשי מה שאת רוצה, זה מקור חלום, זה לא שווה כלום, אין עוד מלבדו פתי. מה הכוונה? מה הוא מתכוון להגיד לה? את יכולה לעשות מה שאת רוצה, זה לא יעזור לך. כתוב בפסוק, אין עוד מלבדו. אז היא, הרי יש לה תשובה, יש לה תשובה ניצחת. על כל האנשים זה כן עובד. על כולם זה עובד. אבל כאן כתוב חידוש. זה עובד על כולם, וזה לא עובד על מי שמתקיים בו. אתה הוראית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. הוא מתווכח איתה עם פסוק. עם פסוק הוא מתווכח איתה. הוא מראה לה פסוק מפורש. אז מה, זה הפסיקה להיות מפשפה? הפסוק הזה הוא פסוק שאומר שמי שחי בפסוק הזה, עליו זה לא פועל. זה הפירוש הפשוט בגמרא. לא מסתי אמירת, אין עוד מלבדו כתיב. למי שחי במה שנקרא אין עוד מלבדו, אז הוא חי בתוך מערכת מציאות, שהדברים האלה הם דברים בתהילים, הם דברים בתהילים ומבוטלים. אין לדברים האלה מקום במציאות הזאת. הם, במציאות הזאת הדברים לא קיימים. כל מי שלא חי באותה מציאות שנתגלתה במעמד הר סיני, מי שלא חי בזה, עבורו זאת מציאות ריאלית, מה שנקרא, בתוך מערכת המציאות ההיא, זאת מציאות אמיתית. דהיינו, בוודאי, בוודאי שכישוף יכול לעזור. אסור, בוודאי, זה נכון, אמת לאמיתה. אבל אנחנו חייבים להאמין שהעובדה שהתורה אסרה את זה, זה משום שאלו דברי הבל. והדברי הבל האלה נתגלו כדברי הבל, כמו שכתוב בתורה. הם נתגלו כדברי הבל מכוח אין עוד מלבדו של מעמד הר סיני. הרי זה הפירוש הפשוט בפרשה, כי הגויים האלה אשר אתה בא לרשת אותם אל מעוננים ואל כוסמים ישמעו, ואתה לא חן נתן לך השם אלוקיה. נביא מקרבך, זה מה שעומד כנגד, כנגד כל המערכות האלה שנקראים כישוף, כן, כישוף, קסמים, חוברי חבר, חוברי חבר, דורשי אל המתים, בעלי אור, ידעונים, כל אלה כנגדם עומדת נבואה. הנבואה היא נבואת אמת. הנבואה היא ברורה. נביא יכול לשנות את סדר מציאות העולם. אבל את כל זה הוא עושה בנבואה. זה עושה נביא. המערכת ההיא זאת מערכת שהתבטלה במעמד הר סיני. היא פשוט לא קיימת, היא איננה. בזמן, באותו רגע שנתגלתה נבואה, אז נתגלה הביטול של כל המערכת הזאת. והמערכת הזאת היא כולה בתהילה ומבוטלת, היא נתגלתה כדבר בטל, דבר שאיננו, דבר לא קיים. כלומר, עומק הדברים הוא, מה שהרמב"ם מתכוון ללמד אותנו, עומק הדברים הוא, במציאות הזאת, שנתגלתה לנו, אנחנו חייבים להאמין שהדברים האלה הם דברי הבל, הם דברים שאינם, אין להם מקום במציאות הזאת שנתגלתה במעמד הר סיני. כל אותה מציאות שנתגלתה במעמד הר סיני, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אנחנו, רק אנחנו, שמענו את הכל. אנחנו ראינו והוראינו לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כשכולנו הוראינו לדעת את זה, אפילו אם אנחנו לא חיים בתוך ההכרה הזאת בבירור, אבל להאמין שהדברים האלה הם דברים של הבל גמור, אין להם קיום בכלל במציאות הזאת, זה מה שהרמב"ם מגלה. והכוונה היא, זאת אומרת, מה שכתוב ברמב״ם בעצם כתוב בפסוק, זה כתוב בפרשה. הרי זה הכתוב אומר. הם הגויים אשר אתה בא לרשת אותם, הם אל מעוננים ואל כוסלים ישמר. ואתה לא חי נתן לך השם אלוקיך, משהו כנגד כל הדברים האלה. לנו כביכול בורא העולם נתן נביא, לא חי נתן לך השם אלוקיך. הם לא אלה הם הדברים שכביכול בורא העולם נתן לנו. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן זה בכלל והארץ נתן לבני אדם. זאת, זאת המציאות כולה. ואתה לא חי נתן לך השם אלוקיך. אנחנו קיבלנו, אנחנו נמצאים במציאות אחרת. ידוע, הזכרנו אותו פה. משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות והמופתים, כי אפשר שיעשה האות בלט וכישוף, והמאמין על פי האותות יש בליבות דופי. משום כך, מפני שאפשר שהאות יעשה בלט וכישוף, אז אם מישהו מראה אות ועל ידי זה הוא מוכיח לנו את מה שהוא רוצה להוכיח, הוא לא מוכיח כלום. האות הזה לא חייב להיעשות על ידי נביא, הוא יכול להיעשות בלט וכישוף. אז משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהאותות יכולים להיעשות בלט וכישוף. במה האמנו במשה רבינו במעמד הר סיני, כמו שכתוב, ובמה האמינו בו במעמד הר סיני, ששם עינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, את האש, הענן, הלפידים, חושך, ענן וערפל, כמו שכתוב. כל זה, ואנחנו רואים את משה רבינו ניגש אל הערפל, וכביכול בורא העולם מדבר איתו, ואנחנו ראינו את הדברים האלה, בנבואה. ראינו את הדברים האלה. אנחנו חייבים להאמין לכל הנביאים כמו שהאמנו למשה רבינו. וזה מדין התורה. כמו שהתורה ציפתה להאמין לשני עדים, אף על פי שהדבר לא ברור, זה לא מחויב המציאות שהעדים אומרים אמת, אבל התורה ציפתה להאמין לשני עדים, אף על פי שאין אני אקריא את השומר. ובמה האמינו בו במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים משה משה לך אמור להם כך וכך, וכן הוא אומר פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. מניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי, והדופי זה משום שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. שנאמר בעבור ישראל בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. כך משה רבינו כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני, ואינו צריך לעשות להם אופן. נמצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו, כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר, אלא מפני המצווה שציווה משה בתורה, ואמר אם נתן אות אליו תשמעו, כמו שציווה לחתוך הדבר על פי שניים עדים, ואף על פי שאין אנו יודעים אם העידו אמת עם שקר, כך מצווה לשמוע מזה הנביא, אף על פי שאין אנו יודעים אם האות אמת או בקישוף ולא. בזה אנחנו מצווים. אבל טעם הדבר הוא מאוד מאוד לא מתיישב על הלב, טעם המצווה הזאת זה מאוד קשה. אם המאמין על פי האותות יש לנבודו. אז למה ציוו עלינו להאמין לנביאים, אם זה שיש אפשרות שהלב יכול לפקפק בדבר? למה? למה ציוו עלינו להאמין? כתוב שכל הנביאים כולם, אז הנבואה שלהם נסמכת על משה רבנו. זה ביאור הדברים. עומק הדברים הוא. למי שתופס את מעמד הר סיני לעמיתו, אז הוא בפירוש יודע שלט וכישוף אין, ונביא אומר אמת. לט וכישוף זה דבר שלא קיים. זאת אומרת, למי שבאמת נמצא במעמד הר סיני, למי ששם חי, למי שעיניו וליבו שם, לא שכח את הדברים שראו עיניו, והם לא סרו מליבו, ועיניו וליבו שם במעמד הר סיני, אז הוא יודע להבחין היטב שלט וכישוף זה להדם, ונביא אומר אמת. בשבילו כישוף לא תופס. ואם הנביא מראה אות, פירוש הדבר שהאות הזה הוא בנבואה ולא בלט וכישוף. אין לט וכישוף. שם במקום שאנחנו נמצאים, במעמד הר סיני, שם אין לט וכישוף. אבל אנחנו לא נמצאים במעמד הר סיני. אנחנו הרי פרשנו ממעמד הר סיני. אנחנו רחוקים, די רחוקים ממעמד הר סיני. אז המצווה שנצטווה לו, זאת מצווה מגזרת הכתוב. ציוו עלינו להאמין לנביאים. אבל שורש המצווה שנצטווינו כאשר שאלת מעם השם אלוקיך ביום הקהל לאמור, שורש המצווה הוא במעמד הר סיני. שם המצווה היא ברורה. אחרי שמשה רבינו גילה, אחרי שנתגלתה המציאות האמיתית, אז אין חשש מלט וכישוף. אף אחד לא יכול לעשות עלינו כישופים. אין דבר כזה. לא מסתי המילת. אין עוד מלבדו כתיב. ואנחנו למדנו אין עוד מלבדו ממעמד הר סיני. כמו שלמדנו אין עוד מלבדו ממעמד הר סיני. למדנו ממעמד הר סיני. קיבלנו ממעמד הר סיני את הנביאים. כל הנביאים קיבלו את נבואתם ממעמד הר סיני. אנחנו קיבלנו ממעמד הר סיני, קיבלנו נבואה וקיבלנו את הגילוי האמיתי של המציאות האמיתית. מי המציאות האמיתית נתגלו במעמד הר סיני. נמצא אם כן שדעת הרמב״ם ברורה מאוד, הדברים מאוד ברורים. מעמד הר סיני גילה לנו, זה מה שגילה. מעמד הר סיני לא גילה איסור לכל הדברים האלה, אלא כמו שכתוב בתורה, ואתה לא חן נתן לך השם אלוקיך. לנו כביכול בורא העולם נתן נביא, נביא אמת, ואת כל המערכת הזאת שנקראת כישוף, קסמים, חבר דורש על אמיתי, אוב ידוני וכל, כן, וכל מיני, כל המערכות האלה, כל זה לא קיים בשבילנו. לא חן נתן לך השם אלוקים. אחרי שנתגלתה המציאות האמיתית, אין יותר דופי באמונה במשה רבינו, משום שהדופי באמונה במשה רבינו זה רק כל זמן שיש אפשרות שכישוף יתפוס אצלנו. אבל ברגע שאותם כשפים שהם מכחישים פמליה של מעלה, כמו שהגמרא אומר, למה נקרא שמם כשפים? משום שהם מכחישים פמליה של מעלה. ברגע שנתגלתה המציאות האמיתית, אז כבר אי אפשר להכחיש את פמליה של מעלה. שאי אפשר להכחיש פמליה של מעלה. אז הכשפים אינם, הם אינם. זאת אומרת, אחד מהשניים, או שהכשפים מכחישים פמליה של מעלה, או פמליה של מעלה מכחישה את הכשפים. זה כמו שני עדים שמכחישים זה את זה, או זה את זה, או זה את זה. במעמד הר סיני שבורא העולם וכל פמליה של מעלה, ראינו, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ראינו את הכל, אז איך אפשר לעמוד ולהכחיש פמליה של מעלה? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת להכחיש פמליה של מעלה? ראינו את זה. מתבאר לנו שיש כאן עומק מיוחד. עומק מיוחד יש. אנחנו לא נכנסנו למערכת חיובים שונה. אנחנו נשתננו במעמד הר סיני בעצם תפיסת המציאות. אנחנו באמת חיים בתוך מציאות אחרת. באמת. הריאליה שלנו שונה. אנחנו נמצאים בתוך מציאות ריאלית שונה מכל האחרים. מציאות של מי שקיבל את מעמד הר סיני, אז הוא משתנה. הגמרא אומרת, הגמרא רומזת לזה, במה שכתוב בגמרא, ישראל שעמדו בהר סיני, אז אומרת הגמרא, חביל גופי הוא, התוואים הפיזיים שלנו משתנים, המערכת הפיזית שלנו השתנה, חביל גופי. אנחנו חיים באמת בתוך מציאות אחרת. באמת, באמת. אני מתכוון. אליבא דאמת, זאת אומרת, אילו היינו, כמו שאנחנו צריכים להיות, ואילו היינו חיים בתוך פן תשכח, על זה נאמר הרי עליו בתוך. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייהם. והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, זה הכוונה, תשכח את אתה הוראית לדעת. הדברים אשר ראו עיניך, אתה הוראית לדעת. צריך להיזהר, להישמר, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. אז הגמרא דורשת שכל מי ששוכח דבר אחד ממשנתו, אז מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד וגומר. כך כתוב המשנה באבות. אדם מתחייב בנפשו כשהוא שוכח אחד מהדברים אשר ראו עיניו. אבל זה מה שחז"ל אומרים. בפשוטו של מקרא כתוב יותר מזה, אנחנו אסור לנו לשכוח גם את אתה הוראית לדעת, זה הדברים אשר ראו עיניך, זה חוץ מהדיברות, חוץ מהתורה שלמדנו בסיני. אסור לנו לשכוח את המציאות שנתגלתה לנו בסיני. ברגע שאנחנו שוכחים את המציאות שנתגלתה בסיני, אז אנחנו עוברים למציאות הזאת, למציאות אחרת. במציאות הזאת שאנחנו חיים בה היום, אז אנחנו בסכנת נפשות. זה פירוש המילים, ישמר לך ושמור נפשך מאוד. שמור נפשך מאוד. מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. כל מי ששוכח את אותה מציאות שנתגלתה במעמד הר סיני, ועובר לחיות במציאות הרגילה שחי בה כל העולם כולו, אז הוא מסתכן. את עצמו בסכנת חיים. שמור נפשך מאוד. הרמב"ם בהלכות רוצח, והמקור בחז"ל, הרמב"ם בהלכות רוצח כתוב, הלכות רוצח, השם המלא של הלכות רוצח, זה הלכות רוצח ושמירת נפש. אז בפרקים האחרונים הרמב"ם מדבר על דיני שמירת נפש. וכתוב שם, שכל דבר שיש בו סכנת נפשות, כללו של דבר, כל דבר שיש בו סכנת נפשות, אפילו רחוקה קצת, אפילו רחוקה הרבה, חייבים לתקן את זה ולהיזהר בדבר יפה יפה, כתוב בלשון הרמב"ם, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אז פירוש המילים שמור נפשך מאוד, זה הכוונה תיזהר פיזית, תיזהר, תיזהר מללכת בגג בלי מעקה, תיזהר מלעלות בסולם רעוע, תיזהר מלעשות מעשים שיש בהם סכנה. שמור נפשך מאוד. איך זה מתקשר להמשך? איך זה נלמד? איך זה נלמד? ישמר לך ושמור נפשך מאוד, זה הכוונה, אל תתפס על סולם רעוע. בין תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, אופן יסור מלבבך כל ימי חייך. איך זה מתחבר? מה ההמשך? אלא שהם הם הדברים. ישמר לך ושמור נפשך מאוד, תשמר ותיזהר פיזי, תשמר ותיזהר, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. אם חלילה יסורו, אז אתה בסכנת חיים. כאן זה המקום שאנחנו מוגנים. אנחנו מוגנים רק במקום אחד, רק במקום אחד אנחנו מוגנים, באותו מקום שהוא אותה מציאות שכביכול בורא העולם נתן לנו בתוכה לחיות. חוץ, מחוץ עלה, מחוץ לאותה מציאות, אנחנו בסכנת נפשות. צריך להבין, הגמרא אומרת כמה משפטים, הגמרא אומרת שהר סיני, הר סיני נקרא כך, סיני, הוא נקרא הר סיני על שם השנאה שירדה לאומות העולם, אותה שנאה שאומות העולם שונאים אותנו, היא נתחדשה בהר סיני. זאת אומרת, פירוש הדבר, למה הם שונאים אותנו? פירוש הפשוט, למה הם שונאים אותנו? כי אנחנו קיבלנו תורה והם לא. חוץ מה שזה פשוט, זה סתם לא ייתכן. זה סתם הרי לא ייתכן. אבל הרי, אנחנו יודעים שסדר קבלת התורה היה הפוך. באו אליהם והציעו להם וביקשו מהם. ביקשו מכל אומות העולם, קבלו את התורה. והם דחו, הם סרבו, הם לא רצו לקבל תורה. אז איך תיתכן שנאה שנולדת מתוך העובדה שאנחנו קיבלנו תורה? אדרבה, וזה שבני ישראל קיבלו תורה, אז הם קיבלו ופטרו אותם, כעת כבר אף אחד לא יבקש מהם, התורה כבר התקבלה. עשינו להם טובה גדולה. למה ירדה שנאה בסיני, דווקא בסיני? שונאים אותנו מכל מיני טעמים, שונאים אותנו כי אני יודע מה, שונאים אותנו, כי שונאים אותנו. אבל למה זה ירד בסיני? מה קרה בסיני? מה קרה במעמד הר סיני שזאת סיבה לשנוא אותה? למה? מה היה שם? מה עשינו? מה לא טוב? מה לא טוב? עשינו בדיוק כמו שהם רצו. הם דחו את הקדוש ברוך הוא ואמרו לו לך לישראל, וגמר. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא רוצים, לא יכולים. אלא הדברים פשוטים, הדברים ברורים מאוד. השנאה ששונאים אותם, זה שאנחנו הכנסנו לתוך העולם, כבר הזכרנו את זה, אבל זה מפורש, הרי צריך להבין את זה. השנאה ששונאים אותם, זה משום שאנחנו הכנסנו לתוך העולם מערכת מציאות שהם לא יכולים להיות בה, לא יכולים לחיות בה. אנחנו הכנסנו לתוך העולם מערכת מציאות שדוחה את המציאות שלהם מכל וכל. הם בעצמם, ברור שהם לא יודעים, זה רק לכל הדעות, שאין שום סיבה מודעת לשנאה שלהם. זה אפילו הם מודים שהשנאה היא מעבר לכל טעם ודעת. זה אי הוא, אם הוא לא חז, מזלי הוא חז. הם בעצמם לא יודעים, הם לא מבינים, הם לא יודעים שום סיבה. הם באמת לא יודעים למה הם שונאים. אבל הם שונאים שנאת דם, שנאה תהומית, שנאה לא מובנת. שנאה בלתי אפשרית, שנאה ש... למה? מה? מה? יש משהו עמוק, יש משהו בשורשי הדברים, יש משהו שאם הוא לא חז הוא, מזלי הוא חז. אבל השנאה היא שנאה, שנאה של אמת, שנאה ריאלית, שנאה שמטפטפת, נוטפת דם. השנאה היא דבר חי, קיים מאוד, מציאותי מאוד, תוסס מאוד, פעיל מאוד. שנאת אמת. אז איך אנחנו צריכים להבין את זה? איך צריך להבין את זה? מה קרה? מה קרה? הדברים ברורים, אין בזה שום פקפוק. יש כאן מציאות שמבטלת את מציאותם שלהם. אבל הדבר הזה מתבאר אך ורק אם אנחנו מבינים שהמציאות עצמה, הקיום עצמו, עצם ההיות שונה. אם אנחנו התחייבנו ביותר מצוות, או הובטחו לנו יותר זכויות, זה בשום אופן לא סיבה לשנאה הזאת. זה הקטע השני בגמרא. הגמרא אומרת שיש חמישה שמות להר. שם אחד סיני על שם השנאה, ושם אחד חורב על שם שירד ממנו חורבן לאומות העולם. זאת אומרת, במעמד הר סיני, מעמד הר סיני עצמו, הביא לעולם חורבן. איפה? מה? מי? איפה? איזה חורבן ירד לעולם במעמד הר סיני? פשוטם של דברים זה הפוך. תלמידי חכמים נקראים בוני, אנחנו בונים ולא מחריבים. מה החרבנו? מה החרב? שמישהו יראה לי מה החרב. מה החרבנו בעולם? כמה פעמים החריבו אותנו? זה נחרב. אבל מה החרבנו? אבל הדבר הברור הוא עצם מציאותנו הוא חורבן למציאות ההיא. עצם המציאות סותרת את המציאות ההיא. כל מה ששם הוא ריאלי, הוא מציאות, הוא קיום, הוא דבר אמיתי, אז במציאות הזאת זה דבר שהוא לאדם, זה דבר בטל ומוטל, זה פשוט לא קיים. וזה בלתי נסבל. זה באמת בלתי נסבל. לא ייתכן שבן אדם יתפוס שכל מה שבשבילי מציאות, אז במציאות ההיא זה פשוט איננו. זה לא ייתכן. לא ייתכן שתהיה בתוך העולם הזה מציאות שבעצם עצמה היא שוללת את מציאותי שלי. זאת הסיבה שאנחנו יודעים. דהיינו, כשקיבלנו תורה בסינדפקה, בקבלת התורה בהר סיני, הדבר הזה לא היה, זה לא היה אצל. קודם זה לא היה. מעמד הר סיני חידש מציאות חדשה, מציאות חדשה, קיום חדש. והקיום הזה, הקיום הזה הוא סותר את כל מערכת הקיום שקיימת שם. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה הברכה הראשונה של בלעם. אז אומר על זה רש"י, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. דבר אחר, כשהם שמחים אין אומה שמחה עמהם, שנאמר השם בדד ינחם. שמחים זה הכוונה, כשמציאותנו שלנו היא בשלמות, אף אחד לא מצטרף אליהם, אז אנחנו בדד. וכשהאומות עובדי כוכבים בטובה, אז הם אוכלים עם כל אחד ואחד, ואין עולה להם מן החשבון. זאת אומרת, אנחנו יכולים לנוק ממציאות, מהמציאות העולמית הכללית. זה אפשר. אבל מציאותנו שלנו, אז היא בגויים לא יתחשב. שכתוב ברש"י, הפירוש של בגויים לא יתחשב זה הכוונה שזה לא עולה לנו מן החשבון. זה לא עולה לנו מן החשבון. זאת אומרת, על זה אנחנו לא צריכים לשלם. מקום החובה שלנו, מקום המציאות האמיתית שלנו, הוא מקום העבודה. שם אנחנו נמצאים. כשבעולם טוב, וטוב גם לנו, זה לא עולה לנו מן החשבון. משום שלא במציאות הזאת, שם אנחנו לא מקבלים שכר. אנחנו לעולם לא יכולים לקבל שכר בתוך מערכת המציאות של העולם. זה נקרא בגויים לא יתחשב. אנחנו עם לבדד ישכון, בגויים לא יתחשב. זה הדבר שאנחנו צריכים היום, אנחנו נמצאים היום במצב זה חוזר על עצמו מדי פעם, שאנחנו מנסים להיכנס למה שנקרא בגויים יתחשב, כך שאנחנו מתחילים להתאזרח אז הדבר הזה, זה דבר ישן. זה קורה מדי פעם בפעם. ובמערכת האינטנסיבית של היום, אז בני אדם אפילו לא סקנים, יכולים לעבור את זה כמה פעמים במשך ימי חייהם. כשאנחנו מנסים להיכנס למציאות לא שלנו, אז דוחפים אותנו החוץ. דוחפים אותנו החוץ. דוחפים אותנו בכוח. אם אנחנו נתעקש להיות שם, אז אנחנו נדחפים אל מחוץ למציאות לגמרי. אבל הכוונה בכל הדברים האלה, זה שאנחנו נדע שאנחנו נדחפים אל מציאותנו שלנו. לשם אנחנו נדחפים. אנחנו צריכים לדעת, להבין, לשם כביכול בורא העולם מוביל אותם. לשם דוחפים אותם. להבין. לא צריך. לא ראוי לדבר בגסות. אבל אם אנחנו לא רוצים להידחף לשם, אז אנחנו עלולים לקבל בעיתות יותר חזקות וכן להידחף לשם. צריך להבין, צריך לראות, ממש לראות, זה הרי בולט, זה צועק מכל פינה, זה צועק. אנחנו עדיין מנסים להירדם, להתהפך על הצד השני. צד אחד לא טוב, נכון, אז התהפכנו על הצד השני, יהיה יותר טוב. התהפכנו על הצד השני, נמשיך לשאול, נתהפך על הצד השני, אבל אין צד שלישי. אין צד שלישי. גמרנו, נכון? גמרנו. אז מה יהיה? אז צריך ללכת רק בכיוון האחד. אסור לשכוח, אסור להסיח דעת, משום שכל הסך דעת בעניין הזה הוא פשוט רצח, פשוט רצח. כדי לא להיעשות רוצחים, אז אנחנו חייבים פשוט להבין, לתפוס, לשמוע ברור מה מדברים אליי. מדברים אליי, לא מדברים, צועקים אליי. צועקים, חרש יכול לשמוע, עיוור יכול לראות. נוסיף, שוב, סליחה, שוטה יכול להבין. מובילים אותנו רק לכיוון אחד, רק לכיוון אחד, והכיוון הוא ברור, זה ברור לגמרי. מי שמחפש מופתים, מי שמחפש ניסים, מי שמחפש גילויי שכינה, מי שמחפש את כל הדברים האלה, שיסתכל על סביבותיו ויראה את השנאה, שהיא כולה נס, היא כולה לא טבעית, היא כולה גילוי שכינה. השנאה ששונאים אותנו היא ממש בלתי היא שלא כדרך הטבע. ומי שיודע להתבונן, אז מהדבר הזה עצמו אפשר לראות כי פי השם דיבר. זה נס קבוע, נס מתמיד, נס גלוי. ככל שאנחנו הולכים ומתקרבים יותר למציאות האמיתית שלנו, המציאות האמיתית שלנו, לא לכל ההבלים שאנחנו מתעסקים בהם, ככל שאנחנו הולכים ומתקרבים לה באמת לנקודת המציאות האמיתית, אז אנחנו מגיעים לאותה נקודת תכלית שבגללה כביכול בורא העולם מכה אותנו, מכה אותנו, חזור והכה, חזור והכה. המכוון הוא אחד, ומצאו רעות רעות, כמו שכתוב בפסוק, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הצרות האלה, הרעות האלה, סליחה, הלא על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. ומצאוהו עוד פעם, ומצאוהו רעות רבות וצרות. וצריך להגיע אל האמירה הזאת, ואמר ביום ההוא, לא על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. אחרי זה, אז כביכול בורא העולם יציל אותנו, יוציא אותנו, יחלץ אותנו מכל הרעות רבות וצרות. אבל אנחנו חייבים להגיע למקום שמובילים אותנו לשם. לכאן הרי מובילים אותנו. כלל ישראל התחיל, נולדנו במצרים. נולדנו במצרים. נעשינו בר מצווה במעמד הר סיני. בסוף 40 שנה, אז נעשינו בני דעת, אמיתיים. ולא נתן השם לך לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. בסוף 40 שנה, על סף, על גבול, על סף הכניסה עליה, עד בואם אל ארץ נושבת. שם נעשינו בני דעת. בורא העולם מוביל אותנו, מוביל אותנו מאז ואילך, הוא מוביל אותנו שאנחנו נחזור לאותה נקודה שהיא הנקודה הזאת, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. שמור נפשך מאוד, אנחנו בסכנה פיזית, אנחנו עוברים על מצוות שמירת נפש שכתובה ברמב"ם בהלכות רוצח. אם אנחנו שוכחים את הדברים שראו עינינו, או אם הדברים האלה שרים מלבבינו כל ימי חיי, המקום ששם אנחנו צריכים להיות, אליו אנחנו צריכים להיות מופנים, ומופנים מכל הצדדים, המקום שאליו אנחנו צריכים להיות מכוונים, זה כלשון הרמב״ן, לשון הרמב״ן, יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך. כמה שאנחנו מצרף את עצמנו כעת, זהו הזמן, אנחנו חייבים לזכור את זה בכל יום, בכל עת ובכל שעה. יישמר לך, אבל חוץ מיישמר לך, גם שמור נפשך מאוד, שמור נפשך מאוד, זאת שמירה פיזית פשוטה. ופן חלילה, שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וחורב. זה שהכתוב נוקט כאן חורב, חורב, זה משום שצריכים לזכור את היום שאנחנו עמדנו בחורב דווקא. חורב נפ, לא בסיני, ולא ביתר ארבעת השמות חוץ מחורב. בחורב, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, משום שבחורב משם ירד חורבן לעולם. ואנחנו צריכים לזכור את אותה מציאות אמת שנתגלתה לנו בחורב, לא לפרוש מזה. באותה מציאות אמת שם אנחנו חיים, שם נחיה, ולשם נגיע במהרה בימינו אמן.